בוקר טוב. פרק י' א' פסקה י'. בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה אחרי האכילה ולעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה הזו, יש תועלת ותקווה. היה לי רפע נלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב, בלא עצבות, כי אם בחדוות השם ובלב נשבר ונתקע. המלא גודל ועוז קודש, ואז יפעל ישועות לו ולעולם. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון עצמה כמה נפילות ונסיגות, עוד ישוב יתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה. והפשע יהפך לשפע, שפעת טובה וברכה ורחמים ורצון. וטוב לב משתה תמיד. בדיעבד, לאחר מעשה, כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, אחת משני הצדדים של אכילות בעייתיות של היתר, היתר יכול להיות בעייתי כשאוכלים אותו בלא כוונה טובה, והכוונות הן כוונות שפלות, גופניות, או שהבעיה לא כל כך בכוונות, כמו באופן האכילה, שאוכלים בצורה בהמית, בכמויות גדולות, בצורה גסה. אז כשאוכלים בלא כוונה טובה או כשנכשלים באכילה גסה, אכילה בהמית, שנקרא פושע, ככה הגמרא דורשת, שמי שאוכל אכילה גסה, הצדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. אז זה מי שאכל את המצה או קורבן הפסח, אני לא זוכר, בצורה ראויה, ומי שאכל אותו באכילה גסה נקרא פושע. הגמרא תקשה על זה, אבל על כל פנים רואים שיש צד שמי שאוכל אכילה גסה הוא נקרא פושע. פושע זה לא רק תיאור של מישהו שעבר על חוק. פושע זה תיאור לאטימות, אטימות הלב הכי קיצונית. הפשע הוא מצביע על איזושהי נתק ממגמה, מתכלית, אצילית ואטימות בתוך הזוהמה הגופנית. אז מי שאוכל בלא כוונה טובה או שנכשל באכילה גסה, אז אף על פי שאולי זה לא כתוב בשום מקום שזה אסור, אבל הוא נקרא פושע. הוא נקרא פושע כי זה לא אסור, אבל זה אסור. זה לא אסור בהיבט ההלכתי הפשוט, אבל זה יותר מאסור בהקשרים של עבודת השם והעדינות ורוממות הרוח. אז מי שאוכל בלא כוונה טובה או שנכשל באכילה גסה שנקרא פושע, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה אחרי האכילה, ואחרי האכילה האדם קולט איך עוד פעם הוא נשטף בידי התאווה שהוא התחיל אחרי העיניים, וזה הלך והגביר הילוך, והוא התמכר, הוא השתעבד אל הנטייה לאכילה. אז כשזה נגמר, הוא עכשיו מתכוון לשוב בתשובה שלמה ולעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה הזו. אלו אותם נקודות טוב שאפשר להיות מפיק מן האכילה, שאדם יהיה אוכל, שזו פעולה שלכשעצמה יכולה להיות מאוד מאוד נמוכה, כמו שבאמת קרה לו, אבל יש אפשרות גם לאכול אחרת, לאכול ולהעלות את ניצוצי הקדושה, לאכול ומכוח האכילה לקבץ נקודות של איכויות נפש שמגויסות אל המטרה של עבודת השם. אז הוא עכשיו מתכוון לשוב בתשובה שלמה, ולהעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה הזו, שהיא כבר נאכלה בצורה לא טובה. אומר הרב, יש תועלת ותקווה. נכון, בפסקאות הקודמות ראינו שבעיקר הזמן שמועיל לזה, זה זמן העיכול המועיל לברכת המזון וכו'. ואל ירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו, אחרי כל אכילה בתשובה מאהבה. בשמחה וטוב לב, בלא עצבות, כי אם בחדוות השם ובלב נשבר ונדקה, המלא גודל ועוז קודש. אל תרפה ידך ממלאכת התשובה. כנראה ש... טוב, האמת שהרב כותב את זה בכל ההקשרים פה באורות התשובה. וכנראה שבכל ההקשרים יש את הצורך בדחיפה הזו. ובכל זאת, בנושא ספציפי פה של ענייני האכילה, כי... כנראה שלא פשוט להיות שב בתשובה שלמה על ענייני אכילה לא מתוקנים. זאת אומרת, הנפש שלנו היא עלולה מאוד מאוד להיות נגררת אחר השפלות הזו. והאדם יחוש בעצמו שאולי אני קנוע לזה, אני מכור לזה, משועבד לזה. ולא מצליח להתנתק מזה, אז אומר הרב, אל ירף, אל ירפה הנלבב. הנלבב, יש לנו פה למטה, שזה לקוח מפסוק, כמו שחזל דורשים את הפסוק, בגמרא בבבא בתרא, שאדם קודם שהוא אוכל, אז יש לו שני לבבות, ואחרי שהוא אוכל יש לו לב אחד. מה זה השני לבבות שיש לו? אז שני לבבות, הכוונה, יש לו שתי דעות. איש נבוב נלבב, נבוב זה ריק, הוא עוד לא אכל, אז הוא ילבב, הוא יש לו שתי לבבות, שתי דעות, יש בו, הייתי אומר, מתח בין שתי כוחות, כי הוא לא יכול לאחוז. שם הגמרא מדברת יותר פשוט, היא מדברת, הוא באמת הוא מבולבל, הוא לא, דעתו לא נחה עליו, אז הוא לא יכול להכריע בדעה אחת. כנראה שהרב משתמש בביטוי הזה פה להגיד, הנלבב, מישהו, הוא קרוע בין שני הצדדים, בין שתי ה... מעמדים של העליון, המרומם, לעומת השפל, הגס. אז אל ירף הנלבב, זה שנקרא בין שני הקצוות. אל ירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה. צריך לחזור בתשובה אחרי כל אכילה, ולא להתייאש ולהתרפות, להרפות את ידך. אלא לתקן. לתקן הכוונה לבחון איך אכלתי, עד כמה הייתי בעיוורון מוחלט אל מול הצלחת והצלחת השנייה והשלישית, איך זה השפיע על צורת האכילה שלי, על כוונות האכילה שלי, ויעשה תשובה, ייזכר למה אוכלים ואיך אוכלים וקבלה לעתיד, ואחר כך עוד פעם כשהוא יאכל יצטרך לעשות תשובה. אל ירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה. זה אנשים אציליים. אנשים רציניים בעולם התשובה. זה אנשים שנראה לך שאתה אוכל והוא אוכל, וזה נראה אותו דבר, אבל יש אנשים שלוקחים ברצינות גם את העניין הזה שנקרא לאכול. טוב, אנחנו נשתדל... לא לקפוץ מדרגות. אנחנו נשתדל פשוט לוודא שאנחנו לא אוכלים בצורה בעייתית מדי, ולא נחשוב את עצמנו שכשאנחנו אוכלים אז אנחנו מתקנים את העולמות. אבל הנה, זה כתוב פה ברב, שיש אנשים שכשהם אוכלים, תכף יהיה כתוב, יפעל ישועות לו ולעולם, והוא יעלה ניצוצות, הוא יעלה איכויות קודש על ידי האכילה. אז יש אנשים כאלו, זה טוב שנדע על זה. אל ירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב. צריך להיות מלא בשמחה, מלא בטוב לב, הכוונה ליבו טוב עליו, ולא מתכחש בעצמו, בלא עצבות. טוב, אם בלא עצבות אז מה, בשחרור, אז אומר הרב לא, כי אם בחדוות השם ובלב נשבר ונדקה. כיוון שאתה צריך לעשות תשובה, אז אתה כל הזמן, כמו שראינו למעלה, צריכה להיות איזושהי בחינה בדעתך שאתה דעתך שפלה, שאתה ליבך שבור. זה חדוות השם. חדווה וישמע ויחד יתרו, זה לשון אחת שנעשה חידודים, ולשון אחת ששמח. כי באמת השמחה הזו של החדווה, המילה חדווה מציינת את השמחה שמלווה בדריכות. זו קורת רוח פנימית, אבל זה לא משהו שהוא כמו גיל, שהוא מתפרץ עכשיו פה בצורה קצת יותר משוחררת. החדווה היא הצורה, יש בה אלמנט של חידודים. אז בלא עצבות, כי אם בחדוות השם, בלב נשבר ונדקע, יש איזשהו מימד שבור, המלא גודל ועוז קודש. הלב הזה הוא מלא גודל, שאיפות גדולות, והקודש אצלו הוא מופיע בצורה של עזיזות, של עוצמה, אבל זה לא עצבות. העצבות, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, היא המחנק, המעצור הנפשי, הפסימיות, המבט השחור. ואז, על ידי שישוב בתשובה מאהבה, יפעל ישועות לו ולעולם. הוא יתעלה, וכיוון שהמציאות אורגנית, גם העולם יתעלה. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון עצמה, כמה נפילות ונסיגות, תוך כדי שהוא אוכל. זה מה שקורה, כמו שפתחנו, כשאוכלים בלא כוונה טובה או כשנאכלים באכילה גסה. עוד, אחרי שהוא ישוב בתשובה, אחרי האכילה, ישוב יתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה. על ידי התשובה הזו, הוא יבוא למעמד של אכילת לחם קודש. לחם קודש, הפשט בפסוקים, הכוונה לחם של אנשים שמקפידים על כל כללי הטהרה וכו'. אבל אצלנו לחם קודש, לחם שכשאוכלים אותו, זה כמו לאכול את הקודש. זה כמו להתמלא מן הקודש, מכוחות הקודש. יזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה, והפשע יהפך לשפע. המציאות שהפכה לאטימות, לחוסר יכולת של חדירה, ערכים אציליים ופנימיים לשיעותי, זה הופך להיות דווקא שפע. איזושהי שפעה, התמלאות, מרובה של צדדי הקודש האלו. שפעת טובה וברכה ורחמים ורצון. וטוב לב משתה תמיד, אומר החכם מכל אדם. ומסיים ככה השולחן ערוך, שכשניגשים בצורה נכונה, בצורה טהורה וקדושה, על פי ההדרכות המדויקות והבניין הנפשי הראוי, אז באמת כשטוב לב, אז שיהיה משתה תמיד. או שטוב הלב במשתה תמיד. הלאה. יהודה א', מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שמביאים לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה בדרך עיצבון, ישיח דעתו מהם עד שתתכונן מחשבתו, ויקבל עליו את כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה, הראויה לישרי לב עובדי השם באמת. מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה שמביאים לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. ישנם מצבים, ואולי זה גם כן תלוי בחוץ מזה, שזה תלוי באדם ובמעמדו וכו', אולי יש גם אלמנט שזה תלוי בתקופות, במצב הכללי של האומה ושל המציאות. אבל לפעמים, לא בכל המקרים, מרעיונות של קדושה ושל תשובה שמביאים לידי עצבות צריך להתרחק. זאת אומרת, לא להיות שייך לרעיונות שכשההסתופפות שלי בצילה של הקדושה או של התשובה, הם יעשו אותי אדם עצוב. אדם עצוב, אדם עצור, אדם מיוסר, אדם בעל פנים נפולות, שזה תשקיף לנפש נפולה, חלשה, נתקט. מרעיונות כאלו שמקשרים, בין מבחינה הסברתית, אבל גם אם זה לא מבחינה הסברתית, זה לא נאמר, לא בטוח שרעיונות כאלו הם אומרים, תהיה קדוש ועצוב, תחזור בתשובה ותהיה עצוב. אבל השדר הכללי הוא שעניין הקדושה ועניין התשובה, עניינה המלחמה בעצמי, וכבישה ודיכוי כוחות החיים שלי, מה שפשוט עושה את האדם לעצוב. כי כבר למדנו שהיסוד של העושר זה הנאמנות לעצמי, לעצמיות, התום, היושר, הזרימה הנפשית. זה מקור השמחה. והדיכוי והכבישה היא מקור לעצבים ועצבות. אז אם הקדושה היא באה בכישורי הקדושה והתשובה, הן באות בכישורי העצבות, אז מרעיונות כאלה צריך להתרחק. לפעמים. לפעמים רעיונות כאלה יהיו נכונים, יהיו טובים. הרב לא מסביר פה מה הפעמים האלה ומה הפעמים האלה, זה ישמר לסוגיות אחרות. הוא יטפל בזה, בכמה אלמנטים. יש את האלמנט הפרטי שהרב ידון על פסקאות כאלה, ויש את האלמנט כמו ש... רמזנו שזה תלוי באיזה דור אתה חי, והכל מורכב. אבל תדע לך שזה לא מצב אידיאלי שצריך להגיד, או, אם זה זה, סימן שצריך להתקשר בזה. למה? הרי סוף סוף זה מביא לקדושה, סוף סוף זה מחזיר בתשובה. לא. כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש, הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. השמחה היא קשורה בעומק הקודש. השמחה היא, איך נאמר, שוכנת, יושבת, מזוהה עם המושג עומק הקודש. עומק הקודש, בוא נגיד פה אולי הקודש העליון, הקודש האידיאלי, מקור הקודש. כל הקדושות הן יהיו קדושות שיוצאות מהקודש, שנשפחות ממעיין הקודש הכללי, התמציתי. העליון. שם, בקודש התמציתי העליון הזה, יושבת לה הבדודה שנקראת שמחה. אתה לא שייך אל עומק הקודש אם אתה לא בשמחה. אתה יכול להיות שייך לאיזושהי קדושה מסוימת, לאיזושהי תשובה מסוימת, אבל לא לעומק הקודש. ואם אנחנו מכוונים להתעלות יסודית, מקורית, אז אנחנו מכוונים להתעלות שמגיעה עד מרום, מקור הקודש, ששם השמחה שוכנת. ואם והיה ואני מוצא את עצמי, או אדם מוצא את עצמו, שהושב בתשובה, מתקדש בקדושה, וזה עושה אותו עצוב, אז איפשהו בסעיפי הסעיפים של הקדושה הוא מונח, אבל זה לא שפעה ישירה של הקודש. בשביל לסבר את האוזן אני אגיד, זה קצת כמו אדם שיגיד שהוא, זה לא נכון לגמרי מה שאני אומר, זה לא נכון מה שאני אומר, אבל זה קצת כמו אדם שיגיד שהוא שייך אל הקודש, אבל הוא נלחם בעם ישראל, הוא נלחם בתורה. אבל אני יושב בקודש, חביבי, תתאים את המושגים, קדוש קודש זה מה שעם תורה, וקודש זה מה שעם עם ישראל. אז אותו כנל, קודש זה מה שעם שמחה. למה אמרתי שזה לא נכון? כי בסדר, הרב פה כן אומר, תשמע, יש אלמנט, של איזושהי שייכות לקדושה שהיא קצת מדכאת. זה לא שזה לגמרי שני מושגים סותרים לחלוטין זה את זה. אבל ודאי זה לא מקורי. על כן, כאשר באות לו מחשבות של עירה ושל תשובה בדרך עיצבון, והבן אדם עכשיו חושב להתקדש, אבל בעצם זה הופך אותו לאיזה פרצוף חמוץ כזה בינו לבין עצמו, בינו לבין חבריו, והוא דרוך, והוא לא רואה טוב, הוא לא מבקש להוסיף טוב, אז ישיח דעתו מהם. עד שתתכונן מחשבתו ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה. כן? לא בדרך של ריקודים. ובגלל שיש פה פסקה שאומרת שצריך לחזור בתשובה רק ביחס למקור הקודש, ובמקור הקודש שם שוכנת השמחה, אז תתחילו לרקוד לי בדרך לבית מדרש עכשיו. זה לא הכוונה. בדרך חדווה ושמחה. חדווה, האלמנט של החידודים חידודים. ושמחה זה משהו עמוק. אבל כן, בן אדם שמח, בן אדם טוב לב. נכון, יש בו דריכות. הדריכות לא סותרת בחיוב זה את זה שאתה שמח. טוב, צריך איזושהי בגרות נפשית בשביל להקל את זה. זו הסיבה שאולי רשי יכתוב בגמרא בתענית, אי צובה מרבנן דקרתך, אורייתו דקמרתך, לרשי שם מסביר שצובה מרבנן זה מי שמתחילים לצרוב אותו, כמו ביצה שמתחילה להיצרב. זה מישהו בתחילת הדרך. ואם הוא בתחילת הדרך, צרובה מרבנן דקרתך, פתאום הוא רותח על כל דבר, הוא כועס על כל דבר, ויש לו איזושהי עין כזאת ביקורתית וחסומה על כל דבר, אז הגמרא מלמדת עליו זכות, אומרת, אורייתא דקמרתך לה, טוב מאוד. אם בחור בשיעור ב' מתחיל ככה קצת להיות עצבן, אז הרב שלו לא צריך להיבהל. צריך להגיד לו, בסדר, סימן שאתה עובד. אם לא היית עובד, לא היה אכפת לך מכלום, אתה היית אדיש. אבל תדע לך, תדע לך שאתה צריך לפתח שלווה ואורך רוח ושמחה וחדווה, כמו שהגמרא אומרת, שאפילו אחי יותר טוב שיהיה. אבל זה תהליך, זה תהליך שעוברים אותו. אז יקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים בדרך חדווה ושמחה, הראויה לישרי לב. אור זרוע לצדיק, אצל הצדיק הכל רק עדיין זרוע, אבל ישרי לב, שמחה. מי שליבו ישר והכל זורם בצורה טובה, ספונטנית, אז הוא שמח. ולא רק שהוא שמח כדי שנגיד, וואו, שיהיה לו טוב בישיבה על החמוד שלי. זה לא בשביל שיהיה לו טוב בישיבה. גם, אני לא מזלזל. אבל זה בגלל מה שדיברנו כבר למעלה, שאריזל אמר שכל ענייני ההשגות שלו זה מכוח השמחה, ואור השם אמר שהשמחה, לרבי חסדא איכר הצקס, אמר שהשמחה זו המעלה הכי עליונה בעבודת השם. והרב קוק, קיצור, כולם יגידו את זה. אז יש פה אמת, לא רק הצעה לשיפור החיים הרוחניים. השמחה היא נחלתם של עובדי השם באמת. כנראה שמי שלא ישר לב ששמח, זה עוד לא עובדי השם באמת. יש שם קצת נגיעות. וקצת חולשות. טוב, נעמוד פה.